ובכן, אני מבקש להבדיל בין החיים לחיים, לבד הקדשת השיעור לעילוי נשמתו של אבי לימואי, השם יקום דמו, שנפל בלבנון, בתשנ"ח, היום הזה, להקדיש את השיעור לרפואתם השלימה של נועה בת גילה, פצועה במצב אנוש עכשיו, לחייל שנפצע קשה בג'נין, רועי בן שלומית, ולרפואתה השלימה של רות, בת דוד ומרים, לרפואה שלמה. ערב טוב, ערב חג השבועות, שבוע של חג השבועות, ערב פרשת נשא, אני מבקש להתמקד בעיקר בחג השבועות שחל בשבוע הזה, אבל מתוכו להיכנס גם לפרשיות הראשונות של ספר במדבר, במדבר ונשא, שתמיד חופפים לחג השבועות. חג השבועות, במשפט אחד או שניים של פתיחה, שונה מכל החגים האחרים בתכלית השוני, בשני דברים שנראים הפוכים לגמרי זה מזה. מן הצד האחד, חג השבועות הוא הרגל היחיד בין הרגלים שכמעט ואין לו מאפיינים של רגל בפני עצמו. שום דבר. אין לו שבעה ימים של חול המועד, ודאי לא חג ראשון וחג אחרון. אין לו שום מאכל מיוחד לחג הזה, חוץ מהמנהגים הנחמדים שלנו. אין לו מצות, אין לו מצוות מאפיינות, סוכות. אין לו שם, אין לו תאריך. התאריך שלו נובע מ-50 יום שספרנו לקראתו. דברים זכורים לכולנו. רק כדי לראות אותם ביחד. אין לו שם, השם שלו הוא תוצאה של מה שעשינו עד עכשיו. ספרנו איקס שבועות, והנה שבועות איכן. עצרת, כך נקראים כל החגים. מצד אחד הייתי אומר, יש לו מינוס גדול בבנק ביחס לכל החגים האחרים. אבל אנחנו נמצאים עכשיו בימים שלפני חג השבוע. גם בימים שאחרי חג השבוע, בימים האלה שלפני ואחרי החג, יש לחג הזה פלוס גדול על כל החגים האחרים. זו סוגיה מעניינת מאוד. אין עוד חג, אין עוד רגל ואין עוד חג בכלל, שמתחיל בימים שלפניו על כל המשמעויות. לא הגענו להר סיני בו' בסיוון בחג השבועות. הגענו בראש חודש סיוון, בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. כשנדבר על הויחן שם ישראל נגד ההר של קבלת התורה כאיש אחד בלב אחד, לא נדבר על ו' בסיוון, אלא על ראש חודש סיוון. ואז קיבלנו מצוות מיוחדות עוד לפני מתן תורה. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, והייתם לי סגולה מכל העמים. ואחר כך קיבלנו מצווה של להגביל את ההר ולקדש אותו, לא להתקרב אל ההר. ואחר כך קיבלנו מצווה של לפרוש איש מאישה 3 ימים. אין הכנות כאלה, לא לפסח, לא לסוכות. אנחנו עושים אלול גדול לפני ראש השנה. מראש חודש סיוון אנחנו לא אומרים תחנון. בשבת לא אמרנו צדקתך. כי אלה הימים של ההכנה לקבלת תורה. זה נכון שבחודש ניסן לא אומרים תחנון לפני פסח, אבל בכלל לא עם קשר לפסח. נושאים אחרים לגמרי. הנשיאים הקריבו קורבנות, סיבות אחרות. כל חג השבועות מצטמצם בסימן אחד קטן בשולחן ערוך, מול חצי ספר במשנה ברורה של פסח. והסימן הזה הוא בכלל לא כל כך חיוני דווקא לחג השבועות, צריך ללמוד את זה ביום טוב, בענייני הסרט. מהו החג הזה? אני רוצה ללמוד דרך מהי ההכנה אל החג הזה. אני רוצה לעבור היום את הימים לקראת חג השבוע. מתוכם נגיע גם לעזרת השם בסוף לימים שלאחר חג השבוע. ישנה מחלוקת גדולה שמראש אני אומר שהפעם לא נעסוק בה, נדמה לי שפעם שיעור שלם דיברנו עליה, והיא בכלל מרתקת, ודאי שאין את זה בשום חג אחר. האם בכלל חג השבועות צריך להיות בו' בסיוון או בז' בסיוון? זאת מחלוקת תנאים בפני עצמה. אתם מכירים עוד חג כזה שיש מחלוקת בכלל מתי הוא? לא מספיק שאין לו תאריך ואין לו שם, אנחנו גם הגענו אליו ויש מחלוקת מתי הוא. אומרים בתפילה זמן מתן תורתנו, אבל זה מסובך. זה פעם הבאה. עזרת השם, לקראת חג השבועות הבא בבית המקדש, נעסוק בשאלה של ו' וז'. מן הסתם גם אז יכריעו בין רבי יוסי לרבנן, והכל יהיה מסודר. אבל הדיון מתי בדיוק חל החג הזה, זהו דיון תנאי, מתרחש בעקבות השאלה של זיהוי הימים המדויקים בדרך אל החג. אנחנו נצמד בשיעור הפעם, ואין הרבה הבדל בסוגיות האלה לגבינו, לדעה שחג השבועות הוא בו' בסיוון, כפי שאנחנו חוגגים. ולפי זה בואו נראה את הימים שמתרחשים בדרך. מקור אחד, גמרא במסכת שבת, ומיד נראה את הגמרא הזאת בפסוקים. וכולי אלמא, אלה דברי רבא האמורה בהסבירו את הדיון של התנאים. בכולי אלמה בראש חודש עטו למדבר סיני. אין מחלוקת, כולי אלמה, כל העולם, כל הדעות מודות שהגענו למדבר סיני בראש חודש סיוון. א' סיוון, אנחנו בהר סיני. איפה יודעים את זה כולי אלמה? איפה זה כתוב? כתיב אחר ביום הזה באו מדבר סיני. וכתיבתם החודש הזה לכם ראש חודשים. מה להלן ראש חודש? אף כאן ראש חודש. זה כולי עד. ברשותכם, נקפוץ שנייה ממקור אחד למקור שתיים, רק לשני הפסוקים הראשונים. מקור שתיים הם 16 הפסוקים הראשונים של פרשת יתרו, של פרק יוסף, של ההכנה לעשרת הדיברות שאנחנו לקראתה בחג השבוע. הנה פסוק ראשון בשני לעניין ראש חודש. בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. ויסעו מרצידים, ויבואו מדבר סיני, זה קצת חוזר אל העבר. איך הם באו? הם נסעו מרצידים, זה עוד יפה. ויבואו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר. אז מה קרה בראש חודש? באו למדבר סיני וחנו מול ההר. וכולנו יודעים שלא סתם חנו, אלא פתאום זה עבר מלשון רבים ללשון יחיד, וייחן. וכולנו למדנו כאיש אחד בלב אחד. רש"י על התורה במקור שלוש משתמש מיד בדברי חז"ל שראינו. רש"י, רואים בשמות בפרק י"ט על הפסוק הראשון, ביום הזה, בראש חודש, בסדר? בראש חודש. אגב, מעניין, רש"י לא אומר בראש חודש כי ראינו גזירה שווה. הוא לא אומר ביום הזה כתוב פה החודש הזה לכם, וכתוב פה ביום הזה גזירה שווה, כמו שאמרו חז"ל. הסיבה היא נראית לי פשוטה. גם בלי הגזירה שווה, ברור שהפסוק מדבר בראש חודש. כי המילה בחודש במקרא, אין פירושה בדרך כלל ב-30 הימים שנקראים חודש. בירח, מן. החודש פירושו יום החודש, כלומר ראש החודש. כמו החודש הזה לכם, ראש חודש. עכשיו מדובר בראש חודש. כמו הרבה פסוקים. איך שואל האיש את האישה הרצה אל אלישע הנביא? לא חודש ולא שבת. מדוע את הולכת אליו היום? לא חודש. מה זה לא חודש? לא ראש חודש. מנהגם היה ללכת בראש חודש. ועוד 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 פסוקים. מדי חודש וחודשו ומדי שבת וככה. היה שאומר בחודש הזה זה ראש חודש. אלא הוא מוסיף תוספת. לא היה צריך לכתוב, נמשיך לראות ברש"י, אלא ביום ההוא, מה הוא ביום הזה? כלומר, רש"י אומר, אני לא צריך את הגזירה שווה. נכון? כי אחרת הייתי אומר, לא צריך את ביום הזה בשביל הגזירה שווה, רש"י לא צריך. לא היה צריך לכתוב אלא ביום ההוא, מה הוא ביום הזה? שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום ניתנו. חודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים, קו. ביום הזה, היום. עכשיו, ג' סיוון, ד' סיוון, תשס"ד. ביום הזה באו מדבר סיני. אז זה קרה בראש חודש. מה קרה יום אחר כך? אני חוזר למקור אחד. בתרי בשבת, לפי דעת רבי יוסי, ראש חודש היה ביום ראשון בשבת. ביום שני, כלומר בבית בסיוון, אמר להם, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים. בתלתה, בשלישי אמר להם מצוות הגבלה. הגבל את ההר וקידשתו, ישמר לך, לא נוגעים בהר ובקצהו. בארבעה, בדלת סיוון, עבוד פרישה. עבוד פרישה, שלושת ימים אל תגשו איש אל אישה. ביום השלישי של הפרישה, ארבעה, חמישה, ביום השלישי, בשישה בסיוון, אז עולה משה להר סיני, ומתחילה כבר ארבע. נכון? רק נראה את זה בשנייה אחת הפסוקים. בשני נאמר להם, אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, הנה הפסוקים עם פסוק ג'. ומשה עלה אל האלוהים ויקרא אליו השם מן ההר לאמור כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. משה עלה אל האלוקים, רש"י אומר שם, אני לא מביא את זה במקורות, אני מזכיר, רש"י אומר, ומשה עלה, העלייה בהשכמה הייתה. הגיעו להר, חנו. נכין הדרך וחונים כאיש אחד בלב אחד, זה תהליך נפשי מאוד גדול. כל חניות במחלוקת, בתרומת, רבים, הנה הם ביחד. יש סיום למבחן יום א' בסיוון, מגיעים ליום ב', יום המיוחס, קוראים לזה בשלבים הרבה יותר מאוחרים. יום ב' בסיוון זה היום שבו אנחנו מקבלים את המגמה של העם שלנו. מה היא? אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, פסוק ד', אני חוזר ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. זוכרים את המטאפורה הזאת של כנפי נשרים? חז"ל אומרים, על כנפי נשרים, הנשר בשונה מכל העופות לוקח את התינוק שלו על גבו. כל העופות לוקחים אותו בין הזרועות, בין הידיים, כי הם מפחדים מהנשר. כי מלך העופות ייקח את הגוזל הקטן, וככה זה טבעו של אבא, של אמא, להטיל קודם כל את הילד, אחר כך אותי. אבל הנשר לוקח את תינוקו על גבו, כי אין לו מה לפחד מהנשר. עוד נחזור למשל הזה. מעניין מה הוא עושה פה, אבל נגיע. ועתיים שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי ואיתם סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ. לא באתי לתת לכם תורה פרטית, אלא אתם צריכים להיות עם סגולה. בסדר? ביום השני בעצם אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל שכבר חונה כאיש אחד בלב אחד נגד ההר. אני רוצה להגיד לכם משהו על האיש אחד בלב אחד. גם לפני שבאנו הנה להר סיני, קיימתם תורה, אבותיכם קיימו תורה בצורה כזאת, בצורה עוד יותר. מעכשיו אתם עם. את האיש אחד בלב אחד של אתמול מתרגמים עכשיו לעם. סגולה מכל העמים. ועוד, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אתם אותם עם, אתם ממלכה של כהנים. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל. כל זה נאמר מתי? בית סיוון. עשינו השנה, זה היה אתמול בשבת. ובכל יום יהיו בעיניך כחדשים, אני רוצה הפעם לעשות תרגיל משותף. לעבור יום-יום, בלי להגיע לך לשבוע. רק את הימים בדרך. ואז מגיע היום הבא. ויבוא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם. הנה פסוק י' ויאמר השם אל משה לך אל העם וקידשתם היום ומחר וכיבסו סמלותם. והיו נכונים ליום השלישי כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני. זה כבר יהיה בדלת. למרות שזה מופיע בפסוקים לפני, רש"י מסדר את זה בתורה ובגמרא, לא ניכנס עכשיו. היום ומחר, ממחר מתחילים שלושה ימים. נו, ומה היום? כלומר, בג' סיוון. היום, פסוק י"ב, היום הגבלת את העם סביב לאמור. תשמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו, כל הנוגע בהר מות יומת. לזה קוראים מצוות הגבלה. מצוות הגבלה מבדרת ברש"י, קבע להם תחומים לסימן שלא יקרבו מן הגבול והלאה. הגבול אומר להם, ישמרו מעלות מכאן והלאה, ואתה תזהירם על כך, אפילו בקצהו של ההר לא נוגעים. זו הגבלה. זה היה היום ג' סיוון. ואז עכשיו מגיע כבר ד' סיוון, וד' וה' ובאמצע ו' אנחנו נמצאים בשלושת ימי הפרישה. היי ביום השלישי, כלומר מתי? בסוף, בתוך שלושת הימים שהגיעו ליום השלישי, פסוק ט"ז, בהיות הבוקר, והיו קולות וברקים בענן כבד על ההר וקול שופר חזק מאוד, ויחרד כל העם אשר במחנה. אם הסיוון אם כן הוא מצוות ההגבלה, מצווה מעניינת מאוד. אני לא מכיר עוד הר אחד שאנחנו מצווים עליו בכל כך זהירות, לא הר, מקום, בכלל, שמצווים עליו בכל כך זהירות של קודש של המקום. נראה את הפסוקים. לא תיגע בו יד, כי סקול יסקל או ירוי יירא. אם בהמה, אם איש, לא יחיה. נכון? פסוק י' ב', הישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו, כל הנוגע בהר מות יומת. דבר פילי. מה נשאר מקדושתו של הר סיני? בהר. שום דבר. כלום. הר ככל ההרים. אני יודע במה לזהות אותו בדיוק בסיני, יש שם דיונים. מקום יוצא לטיול. מאוד מעניין, בהר המוריה לעומת זאת, בבית המקדש, לא נאמר בשום מקום, הישמר לך, ונגוע בקצהו. יעקב הבין לבד, אין זקים, בית אלוקים. הוא שכב שם. שם הוא ישן. ושם משום מה הקדושה קיימת, גם שואלים הלכו ומהלכים ומהלכים פה. הקדושה בשיאה כל הזמן, קדושתן אפילו כשאין זוממים. מה מעניין מאוד? מה קרה ממצוות ההגבלה? הגבל את העם. לא נוגעים בהר. קודש. לא נשאר כלום? אני רוצה לעבור על הימים וללכת בהם לאט לאט ביחד. אנחנו בספירת העומר. אנחנו בשבוע האחרון של ספירת העומר. ממש בימים האחרונים האחרונים של ספירת העומר. אם נסכם לשנייה אחת את ששת הימים של חודש סיוון הראשונים, יש לנו שלושה ימים של התקדמות יום-יום. ראש חודש סיוון מגיעים להר, נכון? בית סיוון, ממלכת כהנים וגוי קדוש. ג' סיוון, הגבלה. ואחר כך יש לנו שלושה ימים של פרישה. ואז אנחנו נמצאים בהר סיני. ספירת העומר, מחולקים הימים לפי הספירות. השבוע האחרון הוא שבוע של ספירת המלכות. השבוע האחרון הוא שבוע של ספירת המלכות. והימים האלה שאנחנו נמצאים בהם עכשיו נקראים בלשוננו בספירת העומר בשלושה שמות. ראש חודש סיוון הוא תפארת שבמלכות. בית בסיוון הוא הנצח שבמלכות. ג' בסיוון הוא ההוד שבמלכות. אחר כך יבוא היסוד, ואחר כך המלכות שבמלכות. אז נגיע לחג השבוע. דברים גדולים, נשגבים, אבל אנחנו ננסה להבין אותם בצורות פשוטות. התפארת, שזה ראש חודש סיוון, התפארת נקראת אצל חז"ל, זוכרים את הפסוק, לך השם הגדולה והגבורה, והתפארת, והנצח, וההוד. חז"ל אומרים שהגדולה זה החסד, והגבורה זה הגבורה. חז"ל אומרים למי שיש במקור תשע זה קצרצר, אבל למי שאין זה לא חשוב. לך השם הגדולה זו קריאת ים סוף, והגבורה זו מכת בכורות. עכשיו שלושה אלה שחשובים לנו להיום. והתפארת זו מתן תורה. והנצח זו ירושלים, וההוד זו בית המקדש. תפארת זה מהמילה פאר. בכל עץ יש תפארת. תפארת העץ, אלה ענפי העץ ההולכים ומתאבים ומתרבים. כדי שעץ יהיו לו פערות, אבל פערות באמת, הוא צריך שורשים, הוא צריך גזע. בלי להיכנס, זאת הגדולה והגבורה. רק אז אפשר להגיע למתן תורה, וזאת התפארת. ומתן תורה התגלה כל ענף בעם הזה, כל עלה, כל פרח, כפרח בתוך העץ האדיר הזה של כלל ישראל, וכל ילדה וילד הם אות בתורה הזאת, וכל אות זה נצח. פערות, פערות. של עץ שבנה את שורשו וגזעו, אבל עוד לא עשה לעצמו תפארת. הנצח זהו כבר השורש של מושג אחר. לנצח על מלאכת בית השם. ניצחון, נצחיות. שאני רוצה לומר שמשהו נצחי, אני אומר שהדבר הזה לא רק מופיע באיזשהו דבר עליון ונמצא, אלא הוא לנצח, גם אם אתה לא כל כך רואה אותו עכשיו. הוא גם לא דבר שאפשר הוא נראה כמו כולם אולי, אבל הוא נצחי. אתם זוכרים את תנורו של עכנאי המפורסם, כאשר רבי אליעזר מנסה להוכיח שההלכה כמותו, והוא מוציא בת קול מן השמיים, נכון? ועושה את הכל, ורבי יהושע עומד על רגליו, ורבי יהושע מנצח את רבי אליעזר, ואז פוגש רבי נתן, אחד התנאים המופלאים, את אליהו הנביא, ושואל את אליהו הנביא, תגיד, כשפה למטה היה כזה בלגן בבית המדרש, מה עשה הקדוש ברוך הוא למעלה באותה שעה? ככה עדכונים מלמעלה, אז לפות. ואליהו אומר לו, כך יהיה ואמר, ניצחוני בניי, ניצחוני בניי. או אולי, נצחוני בניי. עשו אותי ניצחי על ידי זה שניצחו אותי. כשקבעו שהתורה לא בשמיים היא, הפכו את התורה מדבר שמימי לדבר ארצי, אבל לא ארצי חולף, אלא ארצי נצחי. הפכו כל אמירה שלנו לפגישה עם נצח. גילו שהם בעצמם אולי נראים כמו כל איקס אקדמיים שדנים באיזשהו מושג אקדמי כזה או אחר, אבל הם נצח. זה אגב המילה אקדמיה באמת. אקדמיה. אני חושב שזה בעצם המושג בעברית של המילה. יכול להיות שאפשר להקפיד ולומר אקדמקה, למי שנזהרים יותר. לאמור שגם זה יתוקן. ניצחוני בניי, ניצחוני בניי, נצח. והנצח, אומרים חז"ל, זו ירושלים. היא עיר ככל הערים, מלבד דבר אחד. אין אף עיר שיכולה להתחרות איתה בניסיונות חיסולה. אין עיר עלי אדמות. אין שק אגרוף שיכול להתחרות בירושלים בניסיונות לגבור. לא נוצר עוד שק אגרוף כזה. היום אנחנו יודעים שלא היה יום בהיסטוריה שירושלים לא הייתה על הכוונת של מישהו. עיר כמו כולם, אבל זה נצח. בתים כמו כל הבתים. היינו ביום ירושלים בשבוע שעבר. שבילים ובתים, אבל זה נצח. זה כאן. אבל זה נקרא ירושלים. איך אמרנו פעמים הרבה? עין זה סיומת תמיד של זוג. רגליים, ידיים, אפפיים, עיניים. ירושלים זה זוג. יש אחת למטה ואחת למעלה. זה זוג. לכן זה נצח. את הלמעלה לא רואים, יש כאלה שאומרים שהם מרגישים, שהם מריחים. נצח זו ירושלים. ובתוך הנצח יש הוד. וההוד זו בית המקדש. ואני רוצה להבין את שלושת הימים בדרך למתן תורה, כי ימי תפארת, נצח והוד. המהלך הוא מהלך פשוט ומופלא. בוא נלך לאט. אני חוזר ליום א' בסיוון לראש חודש. ביום הזה באו מדבר סיני. איך אמר רש"י? באו ביום הזה שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאילו היום ניתנו. אבל מי שיסתכל טוב בפסוק א' במקור 2 יגלה שזה לא במקרה 5 ימים לפני מתן תורה. כאילו אמרה התורה דווקא בחודש השלישי, דווקא בראש חודש שצריך להתחיל. כאילו אמרה התורה, יש קשר בין התאריך, בין ראש חודש, לבין ההגעה להר סיני. בחודש השלישי, תראו איזו הדגשה, לצאת בני ישראל מארץ מצרים, ביום הזה באו מדבר סיני. מה קרה? פסקה 4, שיש לפנינו, היא כמה משפטים מדברי קודש מופלאים של הרבי התניא, האדמו"ר הזקן, האדמו"ר הראשון של חב"ד. ספרו הגדול והקדוש של התורה, תורה אור, כותב האדמו"ר הזקן על הפרשה הזאת כדברים הבאים, מקור 4. והנה עיקר קבלת התורה, הוא לא מדבר על ראש חודש, אבל עוד מעט נבין את ראש חודש. בהמשך דבריו שלא מופיעים פה, הוא מדבר על ראש חודש, נזכיר על זה. והנה עיקר קבלת התורה הוא מה שנאמר בעשרת הדיברות, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור אנוכי. הזכרנו את הדברים, הפלא ופלא הדברים עכשיו. אני חשבתי שעיקר קבלת התורה זה אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה. יש פסוק הקדמה, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור. זה הקדמה רגילה, לא כל התורה זה וידבר השם למשה לאמור. נכון? אומר האדמו"ר הזקן, לא, 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 זה עיקר קבלת התורה. עיקר קבלת התורה זה וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור, אנוכי השם אלוקיך. או לאמור אנוכי. לא הבנתי. מה עיקר קבלת התורה? זה פסוק פרוזאי. יש 1,000 פעמים לימור. מה קרה? ולכאורה, דברים שלא כרגיל אצל הרבי, ממש פשוטים, פשט פסוקים, לכן הבאתי את הדברים כמו שהם מבפנים. מילותיו בהמשך מטהרות רק בלראות אותם. ולכאורה מילת לימור אין לה הבנה. תראו איזו דגשה נפלאה, תשומת לב. המילה לאמור לא מובנת פה. ואינה כמו כל אמור שבמקרא, שפירושו לאמור לזולתו. מה זה וידבר השם אל משה לאמור? מילה מיותרת? וידבר השם אל משה לאמור, השם אמר למשה כדי שהוא יאמר לאהרון. נכון? ושהוא יאמר הלאה, ושהוא יאמר הלאה. זה לאמור. עכשיו תראו איזה יופי. מה שאין כן בעשרת הדיברות, אי אפשר לפרש כך. שהרי כל ישראל שמעו, ופנים בפנים דיבר השם, את אשר ישנו פה, ואת אשר איננו פה עמנו היום. מה לימור? אין פה לימור. קושייה חזקה מאוד. הזמן קצר, מי שיראה אחר כך יראה איך רש"י יתמודד איתה, איך אחרים, קשה מאוד. אני אומר דבר שככה יקומם קצת. תראו את רש"י בפנים ואת הרבי עכשיו, זה הפשט. רש"י זה יותר חסידות שם. הפשט הוא פה. ממש הפשט. אבל בוא נראה מה הוא אומר. חידוש מדהים. אך פירושו הוא לאמור, אם כן זוכרים מה פירוש לאמור, לאמור זה מה? לאמור לזולתו. מי יאמר לזולתו? איך כתוב בפסוק? וידבר אלוקים את כל הדברים האלה למי? לכל ישראל. כולם שמעו, כולם ראו. לאמור, מי אני? מי יאמר? אך פירושו הוא לאמור ולדבר את כל דברי התורה, מה שכבר נאמר למשה מסיני. כי כל מקרא ומשנה, הלכות ואגדות, כולם נאמרו למשה בסיני. אם אני פה היום אומר בר תורה, אז אני עכשיו אומר משהו שניתן למשה בסיני. אני לימור. וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לימור עכשיו, אני לך, אני לך, אתה לי, את לי, לימור פירושו, הוא נתן לנו כוח לומר לזולתנו גם עוד 2,000 ו-10,000 שנה את דברי התורה כאילו הם נאמרים עכשיו בהר סיני. לימור לזולתו. זה מהלך שמשנה את כל הפיצה בחיים. הגם שבגמרה הוזכרו שמות תנאים והמוראים שאמרו הלכה זו, כמו בית שמי אומר כך וכך, היינו דבר השם זו הלכה שנאמרו למשה מסיני שיצא מפי אותו תנא ואמורה, וכעניין דבריי אשר שמתי בפיך. דבריי אשר שמתי בפיך. השם אמר למשה לאמור ועשו להם טיפים. לי הוא אמר לאמור את מה שאני אומר עכשיו. שנינו, משה רבינו ואנחנו, מקיימים את לימור. כל שנייה, כל יום, כחדשים. כוח זה ניתן לישראל להיות הלכה היוצאת מפיהם דבר השם ממש שנאמרה למשה מסיני. אתה רוצה לדעת מהו הערך הנצחי של תורה שבעל פה? שכשעומד רבי יהושע על רגליו ואומר לא בשמיים היא, אז עכשיו השם בהר סיני קבע את רבי יהושע. הוא לא אמר לעצמו. לבת הקול שיוצאת מן השמיים אין שום רלוונטיות לגבי הדיון הזה. כי היא לא מצטוותה לאמור. היא תישאר בשמיים. רבי יהושע עם הרגליים, הוא נצטווה לאמור. הוא הציווי להופיע את דבר השם כאן. דרך מה? דרך אחרי רבים לעתו. דרך הדמוקרטיה של בית המדרש. לאמור. דרך הפה. המוגבל שלי, דרך הפה שתפקידו לחבר את המחשבה ואת הגוף, את הרוח ואת הגשם, דבריי אשר שמתי בפיך. עכשיו עוד פעם לרבי בעל פה, וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמור אנוכי. שומעים את הרבי? האנוכי עובר דרכך כל שנייה. אנוכי לא שניתי, ואתם במי יעקב לא חליתם. אנוכי, ועכשיו, כי אין הבדל באנוכי בין לפני 3,300 שנה לעכשיו חלילה, גם אין הבדל בלימור בין לפני 3,300 שנה לעכשיו. אנוכי לימור. את מה תאמר? את אנוכי. כלומר, אם אתה אומר משהו שהוא לא באמת באמת בטל לאנוכי השם אלוקיך, זה לא חל שם. זה מאותם הדברים שיעלמו. אם אתה רוצה לדעת מה יישאר בפילטר, אנוכי לימור, זה מה שיישאר. כל השאר לא ייראה. באנוכי לאמור יש גם דעה של בית שמי וגם דעה של בית הלל. כי אנוכי כולל את בית שמי ואת בית הלל. לך קשה לכלול את בית שמי ואת בית הלל. אתה גם לא צריך. כי אתה או שמי או הלל. אבל אם אתה באמירה שלך נתיב של אנוכי לימור. אז אתה יכול להבין גם את בית שמי וגם את בית כנסת. גם לפסוק כמישהו מהם. גם לדעת שיכול להיות שהיום תהיה הלכה כך ולעתיד לבוא כך. אנוכי לימור. כוח זה ניתן לישראל להיות הלכה היוצאת מפיהם דבר השם ממש, שנאמרה למשה מסיני. ניתן בזמן קבלת התורה בעשרת הדיברות. זה הכוח שניתן לזה. פטמת כותב באיזשהו מקום, וכל העם רואים את הקולות בהווה. עכשיו רואים את הקולות. היום, כמו אתמול, כמו בעוד 1,000 שנה, כמו בהר סיני. זה הכוח שניתן. אנוכי לאמור. לאמור מה שכבר נאמרה. דהיינו בחינת ביטול אליו נתברך. כאן הקוד של ראש חודש סיוון. האם אתה יכול להתבטל אליו באמת, באמת ביטול גמור? אם אתה רוצה כוח, נצחי. לאדם המודרני קשה להבין את המשפט הזה. אתה צריך לקלוט שכל הכוח שלך הוא מהאין סוף ברוך הוא. ביטול גמור. לא ביטול של בטלנות. לא ביטול של אין לי כוח. ביטול של כוח אינסופי שאני מעביר בחרוז הזה בשרשרת את המגע שלי באינסוף. כיוון שאני בטל אליו יתברך. זה דור של מימוש עצמי כזה, אולי קשה לתפוס את זה. אבל אנוכי לאמור, לעניות דעתי, במילים שלנו זה עוד הרבה יותר. כשהאתה תהיה צינור של אנוכי לאמור, האנוכי שלך יתחיל להופיע. אתה תהיה קיים, כי אתה מקושר לאין סוף, ולא לאיזו קדנציה אופנתית חולפת, עם הרבה רעש וצלצולים. אנוכי לאמור. לאמור אנוכי. לאמור מה שכבר נאמרה, דהיינו בחינת ביטול אליו מתברך, שאין הדיבור נעשה נפרד אצל האדם. עכשיו נדבר על זה שעות. אין הדיבור נעשה נפרד אצל האדם. להיות יוצא מפי עצמו כאילו הוא שלו. רק כמו שנאמר, טען לשוני אמרתך. פסוק בתהילים קופיוטט. מה זה טען לשוני אמרתך? שהתורה היא אמרתך, אלא שלשוני טען כעונה אחר האומר מה שהוא אומר. אני הכל שאתה מעביר הנה. ועשרת הדיברות הן כללות כל התורה, שבקבלתן עשרת הדיברות מפי הגבורה קיבלו כל התורה להיות בחינת ביטול אצלם לדבר השם המדבר בפיהם, להיות רק כעונה אחר האומר, שהוא עניין גילוי אור אינסוף למטה כמו למעלה, בכללים שלמטה, באחרי רבים, ברבי יהושע על רגלה, בשכל המטומטם שלי, עם היצרים שלי והחולשות שלי, עם הבשר ודם שלי. כך רצה הקדוש ברוך הוא להעביר את התורה. שיהיה אור אין סוף למטה כמו למעלה. בבחינת ביטול ממש. אולי רק משפט אחד נוסף בעברית. האדם נקרא מדבר. דלת בית ריש. זה השורש של לדבר. הדבר הוא לא רק זה שמדבר, הוא גם המנהיג. דבר אחד לדור. דלת בית ריש הוא גם השורש של הפרשה שקראנו בשבת שעברה. מדבר. הדבר יכול לנהוג באחת משתי צורות. הוא יכול לזכות בהיותו דבר, מפני שהוא מדביר את כל מי שיש מסביבו. פשוט כאשר הוא דורס את כולם הרודן, הוא נשאר מנהיג. מה זה משנה עם 50 מיליון מתים בדרך? הוא יש לו קרמל. והוא דבר. לצורך הדבריות הזאת, הוא משנה את דיבוריו מדי קדנציה, העיקר שהוא יישאר דבר. יש דבר אחר. יש דבר שעניינו הוא להיות מדבר לכולם. הוא בטל אל כולם. הוא הנשמה הכי כללית, כי אין לו משלו כלום. הוא מדבר. עכשיו מבינים מה זה וידבר השם אל משה במדבר סיני? וממדבר מתנה, וממתנה נחלי אל, ומנחלי אל במות, ומבמות הגל. אומרים חז"ל, וממדבר, מי ששם עצמו כמדבר, זוכה לקבל את המתנה. ומי שמקבל את המתנה, נחלי אל, נוחל, נחלה את האל. לאמור אנוכי, אם הוא מדבר, הוא יכול לקבל את המתנה. וממתנה נחלי אל. אבל אם מהמצב הזה הוא עולה לבמות, אומרים חז"ל, כלומר, הוא תופס נפח. ומבמות חגי. ונשקפה על פני הישימון. אז נדברו יראי השם איש אל רעהו, ויקשב השם וישמע. אני יודע את פשט הפסוק הוא כזה. אתם יודעים מתי מקשיב השם? כששני יראי השם נעשים נדבר איש אל רעהו. לא אז דיברו, אז נדברו. נעשו שני מדברים איש אל רעהו. כשאני מדבר, אני מדבר אין סוף. לא את הסוף שלי, אלא את מה שאני בטל אליו. אתם יודעים מתי קרה הדבר המופלא הזה? בראש חודש, סיוון. ראש חודש הוא היום שבו הלבנה נמצאת בסי נקודת הביטול שלה אל החמה. כשהיא מגיעה לנקודה שאין כלום כמעט, אז חוגגים עם הלבנה את ראש חודש. כי אז היא יודעת שכל אורה מהחמה. רק מי שמגיעה הלבנה לנקודת הביטול שלה, היא יכולה להתחיל ולהוסיף אור כל שנייה ושנייה. דווקא כשהיא מגיעה לאמצע החודש, היא תופסת את כל הנפח. זמן שבעולם המודרני היינו הופכים אותו ליום הולדת יותר טוב מראש חודש, כי עכשיו יש רעש. אז היא מתחילה לרדת. בחודש השלישי, חודשיים אחרי ראש חודש ניסן, החודש הזה לכם. חודש וחצי אחרי קורבן פסח ויציאת מצרים. חמישה שבועות אחרי קריאת ים סוף. כשהגיעו ליום החמישה וארבעים יום לעומר, אז הגיעו למדרגת הביטול אליו נתברך. עכשיו אפשר להגיע לתפארת שבמלכות. אתם יודעים מה קורה לחברה שמתבטלת אל האינסוף? קורה לפסוק ב' בפרק. היא גם מתבטלת איש לרעהו. כי אם כולנו שליחים של האין סוף ברוך הוא, אני צריך אותך. ואותך, 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 ואותך. אתה לא תופס את המקום שלי, כי אין לי מקום שאפשר לפרוט אותו. וייחן שם ישראל נגד ההר, כאיש אחד בלב אחד. עכשיו אפשר להגיע לתפארת שבמלכות. רק אחרי שעוברים את החוויה הרוחנית, הערכית, הפנימית הזאת, שהיא כל החיים כולם, רק אז אפשר לקלוט את בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. כי אם אתה ואני, לשנינו יש מקום, אז יש לי מקום גם לעבר וגם לעתיד. כי המקום לא מפריע והזמן לא מפריע. וגם היום יכול להיות לימור. אי אפשר להגיע לבכל העם רואים את הקולות בלי לעבור את ראש חודש. זוכרים את בכל העם רואים את הקולות, דיברנו בשבוע שעבר, אנחנו כל פעם מזכירים מחדש את הפסוק, אבל רק לפעמים אנחנו מזכירים את דברי יונתן בן עוזיאל הנפלאים. בכל העם רואים את הקולות, יונתן בן עוזיאל אומר, לא רואים את הנשמע. רואים את הקולות, מתרגם יונתן בן עוזיאל מדהים. בכל העם ראו איך היו הקולות יוצאים מן השמיים ונכנסים לכל אחד ואחד לאוזנו לפי השמיעה שלו. וכל העם רואים את הקולות כאיש אחד בלב אחד. אם יש ביטול כזה, רק עכשיו אפשר להגיע למדרגה של בית בסיוון. אמיתו של דבר צריך אריכות רבה לכל אחד מהימים, אבל אנחנו רוצים לראות את הכל ביחד. מה נאמר להם בבית בסיוון? ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. מי שיודעים שתעודת הזהות של הנצח שלהם היא שיש להם התבטלות אל האין סוף. הם לא פה לקדנציה אחת. אני אומר עכשיו דברים חריפים. רק הם יכולים לקבל את הציווי להיות ממלכה. אין דבר יותר קדנציאלי, יותר זמני, יותר מסוכן לתחושה של התבטלות אל הרוח, אל האין סוף, ממנגנון של ממלכה. או-הו מה שיכולה לעשות ממלכה. מה יכולה לעשות ממלכה מופרעת בעולם? מה יכול לעשות פירר מופרע, מנהיג מופרע? מה יכולים לעשות מנהיגים פרימיטיביים מופרעים כמו שאיננו רואות יום-יום? כשנוכן את המנגנון איתם. אבל התורה ניתנת לנו לא רק כדי שנדבר רוחנית על רעיון הביטול אליו יתברך, ונדבר על זה בגלות ונמשיך להגיד רעיונות יפים. התורה ניתנת לנו כדי שנקים מדינה שבטלה אלה אין סוף. כדי שתהיה לנו עיר בירה. ירושלים, בניגוד לציור שהרבה פעמים אוהבים לצייר בדיוק, בייחוד, בייחוד כאלה אוהבי ישראל במזרעות, איננה עיר של ויילינג וול, של כותל דמעות וכהנים מצוירים עם פולחנים מעניינים וכבשים זזים. ירושלים היא עיר מלכות עם מלך, סנהדרין, ואורים ותומים שבלעדיהם לא יוצאים למלחמה. ולשכת האוצר שנמצאת בבית המקדש לידו. והתבטלות אל האין סוף, לא רק שלי שהצלחתי להגיע למדרגות של תפארת שזה מלכות. לא רק של החבורה הקדושה שלנו שהצליחה להגיע לתפארת של מלכות. אלא של ממשלה שלמה, של מערכת פוליטית, של מערכת משפטית, של מנגנון. זה כבר מסובך לו. ביום השני בסיוון רוצה הקדוש ברוך הוא להגיד לנו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. לא נתתי לכם תורה כדי שתהיו קהילת קודש גלותית שמדברת על תורה, אלא כדי שתרוממו גם את כל המושגים הכי ארציים, הכי חוליים. מדינה. בלי להתבלבל במילה הזאת. הכל צריך להופיע לתורה. בספר דברים, כשיתחיל משה רבינו לספר לעם ישראל בדור של הכניסה לארץ, בחודש האחרון של שנות המדבר, מה היה בהיסטוריה, הוא יתחיל לומר להם כך, מקור 5, בעבר הירדן בארץ מואב הועיל משה ביאר את התורה הזאת לאמור. זה כבר ממש ממש אוטוטו נכנסים לארץ. השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור. איפה זה חורב? הר סיני. מה הוא אמר לנו? רב לכם שבט בהר הזה. מה? עברתי על מתן תורה ביתרו, בדברים, זה לא ראית. הוא אמר לנו, רב לכם שבט? הוא אמר, תלכו מפה. תמיד חשבתי הפוך, שזה היה מצוין שם. תנו, שרו לכם ובואו הר האמורים. מה הוא אמר? רש"י כל כך מסתבך עם זה שאומר, רב לכם שבט כפשוטו. אבל יש לי גם מדרש, אומר רש"י. המדרש זה כל כך הרבה טובה וגדולה קיבלתם בהר הזה, רב לכם, קיבלתם המון. היה מצוין, אבל זה רב שם. הכרנו כאן את הכלי יקר, כלי יקר במקור 6, סליחה על האותיות הקטנות, אבל עשו פסס. רב לכם שבט בהר הזה, תנו, שאו לכם. זו תוכחה הראשונה. זה לא חלק מהתיאור ההיסטורי, זו התוכחה הראשונה בספר דברים. ביי. תקשיבו טוב, זה נורא והיום. על, בימים האלה צריך לקרוא את זה, שהאנשים, איזה אנשים? שהיו איפה? בהר סיני. היינו צדיקים שם, נכון? קיבלנו תורה. מה? נכון? צדקות גבורה. על שהאנשים, קשה לקרוא. לא, לא בגלל האותיות, בגלל מה שכתוב. שנאו את הארץ. ונתיישבו בהר הזה ישיבה של קבע, ולא פנו פניהם אל הארץ, המקום המיוחד לקיום המצוות. ורב לכם הוא כמו רב לכם בני לוי, כלומר, תראו מילים של הכלי יקר, 500 שנה, פראג, דורו של המהר"ל. כלומר, המעט הוא המרד והמעל הזה, כי רב הוא באמת לכם עניין שבט ישיבה של קבע בהר הזה. תנו! הסבו פניכם אל הארץ, ושאו לכם אל עצמות המקור שלכם. כי משם נוצר חומר של אדם הראשון, כדרך שאמר לאברהם, לך לך. אתם שמעתם? תמיד שאלתי את עצמי, אז איפה נאמר רב לכם של הכלי יקר? ברור. מה השם אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור? ממלכת כהנים וגוי קדוש אני רוצה. לא כולל והר סיני. אני צריך ממלכה עם ממשלה, עם עיריות, עם סנהדרין, עם הצבא הכי מוסרי שיהיה בעולם, עם חקלאות שתהיה של קודש. מה אתם אומרים? יותר נוח לכם עם לפידים וברקים. המעט לכם המרד והמעל הזה והשם. שמענו מה הכותרת של ספר דברים? הייתי מצפה אולי את העגל, לא? קצת יותר רציני. אם כבר מדברים באזור מתן תורה. המרד והמעל של הרצון להישאר בראש חודש סיוון, ולא להמשיך לבית סיוון. כמה היה טוב בתפארת שבמלכות. מה, מוכרחים גם את הנצח הזה? הנצח זה ירושלים. הרבה יותר טוב, ירושלים באינטרנט אונליין. מלוס אנג'לס. בכל אלה. לוס אנג'לס ו-LA. לא עלינו. זה כל כך נחמד. מה נע בזה? מה לא טוב? מה חסר? זה גם מסתור מאוד עוזר לקודש ברוך הוא סך הכל. הוא אומר ארץ ישראל, אבל הוא לא מתכוון ברצינות לכאלה דברים. הוא בטח מדבר על איזו ספירה עליונה כזאת. הרעיון הרוך מסגולי פנימי של ארץ ישראל. את השקרים האלה התחלנו בהר סיני. את המרד והמעל. את היצר הרע הלבוש תורה. שלא רוצה להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. זה בית בסיוון. תיזהרו כי ראיתם מה שעשיתי למצרים. זה הצד השני. מה הקשר למה שעשית למצרים? אתם ראיתם איך יכולה להיראות ממלכה מושחתת. אתם ראיתם לעם מגיעה ממלכה בשחיתותה. אני מבין את אי החשך שלכם לכם ללכת להקים ממלכה. מאוד הגיוני. אגב, גם ליעקב אבינו לא היה כל כך חשך לקבל את הברכות של עשיו. אני עצמי הרבה פעמים אומר שהייתי מבטר על זה. אז לא יהיה לי יעבדוך עמים בדגן ותירוש, ואני אוכל לשבת אוהלים כל ימיי ולעסוק בהשגת השם יתברך. על מה לעשות שהשגת השם יתברך עוברת דרך ממלכה? אחרת זה השגת עצמך. השגת הדמיון שלך, של מה שבא לך להגיד שזה השם יתברך. איזה מין צדקות כזאת. שלא קשורה בכלל להשגת השם יתברך. מה עשיתי למצרים? ואשא אתכם על כנפי נשרים. איך אמרנו? הנשר לוקח את הגוזל על גבו. אמרתי פעם, שמעתי פעם ילד, שאלה נפלאה. פעם ילד שאל אותי, כשהבאתי את משל הנשר, הצביע, הצביע ואמר, רגע, 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 רק אז חשבתי על זה. אומר, איזה מין משל זה? זה נורא והיום המשל הזה. אמרתי לו, למה? אומר, למה הנשר נושא את התינוק על גבו? אמרתי, כי הוא לא מפחד מהעופות. אמר לי, כן, אבל למה על גבו? אז הסתכלתי בפנים ואמרתי לו, כי הנשר מפחד מהחיצים שזורקים עליו בני האדם מלמטה. כך כתוב במשל. אז הוא אמר לי, אז מה אם אני משל? הרי הקדוש ברוך הוא לקח אתכם כנשר. כמסר יאיר שלו, מני הוא מפחד? שאלה מצוינת. רציתי להיפטר ממנו, אז אמרתי, זה חצי ממשל, לא הכל. תשובה קלאסית. זה לא חצי תשובה, זה מינוס. מנסים בחצי. אחר כך חשבתי לעצמי, זה נורא והיום. הקדוש ברוך הוא כמו הנשר, הוא לא מפחד מהעופות. ולא מהחיות, ולא מהנמרים, ולא מהעריות. כי מיליון עריות רעבים לא יכולים לעשות מה שיכול לעשות אדם מופרע אחד. הוא מפחד מבני אדם, כביכול. מתי הוא הכי מפחד מבני אדם? הנה, תסתכלו על פרעה, תסתכלו על מצרים. תראו מה לא היה להם. מה נתתי להם? נילו. ממלכה. אגב, כמו הרבה פעמים בהיסטוריה, את הממלכה תפרו בהתחלה יהודים, אבל זה לא חשוב. ומה הם עושים? איזו רודנות. איזו מערכת רצח משוכללת. איזו מערכת משומנת עד הסוף. של שחיתות שיטתיות. אתם ראיתם מה שרציתי למצרים. ואשא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי בשביל מה? כדי שתקימו ממלכה אחרת. כדי שתקימו ממלכה של כהנים. אתם יודעים מה היה במצרים? היה העם ולכהנים היה חוק אחר. לא, לא, אתם תהיו ממלכת כהנים. אתם תהיו גוי, כמו מצרים. גוי מקרב גוי. אבל אתם תהיו גוי קדוש. בית סיוון. הזמן מאוחר, אבל רק עכשיו ג' סיוון. זה בדקה אחת. בג' סיוון נאמר, הגבל את ההר וקידשתו. בג' סיוון זה ההוד שבמלכות. זו בית המקדש. אתם יודעים מה הבעיה שיכולה להיות בממלכת כהנים? בעיה אחת קשה מאוד שיכולה להיות כאשר מגיעים לבית בסיוון. הבנו, זה לא רק רעיון פילוסופי, צריך גם מדינה. אבל ישנה סיבה לפעמים שהמדינה מאוד מפחידה. חייבים להודות בזה. כאנשי מדינה, חייבים להודות בזה. ישנה סיבה שמאוד קל להבין את מי שקשה לו במדינה. לפעמים יש הרגשה שהקולקטיב חונק את היחיד. לפעמים יש הרגשה שהממלכה לא נותנת מקום לפרט. יש הרגשה כזאת לפעמים. יש סכנה כזאת, מאוד גדולה. יש בזה משהו מאוד נכון. הפרט חייב לכלל, בלי סוף. אבל גם הכלל חייב לפרט. ממלכה שלמה תחלל שבת בשביל יהודי אחד שאפשר להציל. איזה תמונות של קידוש השם לא עלינו עם התמונות של צבא הגנה לישראל שהולך לחפש עצם אחת. שערה אחת של חייל יהודי. כי הוא יודע מהו הנצח ישראל שיש בעצם הבא. אחרי ממלכת כהנים, הגיע הזמן לעבור לזה שלממלכה יש מקום לכל אחד ואחד. בהר סיני יהיה אחד, אבל אחד כזה שלכל אחד יש מקום לאוזן שלו. רואים את הקולו. ואם מה קורה בפרשיות במדבר ונסוב בדקה אחת? עשרת הפרקים הראשונים של במדבר זה ממש פרקי הסדר של המדינה בדרך. איזה סדר? כל אחד לפי הדגל. נכון? כל אחד במחנה שלו. כל אחד יודע את דגלו ואת שבטו ואת צבאו. והזר הקרב, דומה. המשכן באמצע. כל אחד יודע מה קורה איתו. ופתאום, באמצע הפרשה הקרובה לנו, בפרשת נסו שנקרא השבת הקרובה. באמצע, בלי שום קשר לשום דבר, פתאום עוצרים, ואומרים לנו שתי פרשיות קטנות, ממש לא קשורות. פרשת נזיר, ופרשת אישה סוטה. מה? זה שייך הנה? יש אין סוף מקומות להכניס. תכניס את נזיר לסוגיות של נביא, שופט. אתה רוצה לעסוק בקורבנות, כי לזה בויקרא. מה פתאום פה? הזמן מאוחר במשפט אחד. סרט הפרקים הראשונים של ספר במדבר הם פרקי המערכת. כל אחד יודע את שבטו, אבל אתם יודעים מתי מערכת מבחנת? כשהמערכת יודעת מה עושים למי שלא יודע את שבטו. מערכת מבחנת במי שלא יכול להיות בתוכה. איך מתייחסים למה שחורג? כל אחד מאיתנו הוא לפעמים נזיר, זה לפעמים סוטה. כל אחד. מי שחושב שלא, או לא חושב, או לא אומר. מערכת של ממלכת כהנים היא מערכת שיש בה מקום, שבודק את כל הפרטים כאילו הם עולם ולא. אין עצם שלא נמדדת. וראו את האנטישמים שבשונאי ישראל אז והיום. איזו מלחמת חורמה לחמה יבשת אירופה שלמה בצמה של ילדה אחת. זה שערה. בנעל של יהודי. בשרוך. כי הם הבינו שם, בממלכה הארורה הזאת, הם הבינו ששערה אחת של יהודייה קטנה נצחית יותר מכל היבשת שלהם ביחד. לכן הם לחמו בצמא, במברשת שיניים, בשן אחת. ידעו בדיוק על מה הם לחמה, הם צדקו 100%. אנחנו לפעמים שוכחים את זה לרגע. אבל ברגעים קשים אנחנו זוכרים את זה היטב. אתם יודעים מה קורה בבית המקדש? בבית המקדש מתחילים את עבודת היום בתמיד של שחר ומסיימים אותה בתמיד של בין הארבעים. הבאים מכספי הציבור, המייסגים את כנסת ישראל וכל האמצע. יש לכל אחד את המקום שלו. העני מביא את התור ואת בן היונה, להשאיר את הפר. אין מי שאין לו שם מקום פרטי. היולדת והמלך, הכהן הגדול והצרוע והזב. בית מקדש שאין לי בו מקום, הוא לא בית מקדש. זה ההוד של המתח. פרשת במדבר ראינו את הדגלים שעם ישראל הולך איתם. לכל שבט יש דגל ולכל דגל יש צבע. ועל כל צבע יש ציור. ראובן, שמעון, לוי, כמו הצבעים באבני החושך. ומהו צבעו של בנימין? בנימין זהו השבט שבחלקו בית המקדש. אגב, יודעים למה בחלקו בית המקדש? חזר אומרים, משפט נורא. הוא היחיד שלא היה במסירה של יוסף. ויוסף היה. גם על הנמכר הוא משפיע. הוא לא היה. אז לכל שבט יש צבע. ומה צבע הדגל של אבל הבית של המקום של המקדש? בנימין, מקור שמונה, יוספה. וצבע המפה שלו דומה לכל הצבעים, לשניים עשר הצבעים. שמענו את זה? מי שרוצה להבין את תורת בית המקדש צריך לדעת שבבית המקדש מתנוסס דגל עם כל הצבעים של 12 השבטים. ואם חסר שם תו אחד בציור, אין דגל של בנימין. זה לא אדום של ראובן ולא ירוק של שמעון ולא שמיים תכלת של יהודה. לא כחול ולא שחור ולא לבן כמו כל השבטים. זה 12 צבעים. לך השם הגדולה והגבורה, וזה לא היינו שותפים. הגדולה מצרים, הגבורה מכת חורות, ואז התחלנו להיות שותפים, והתפארת זה מתן תורה. זה היה ראש חודש. זה היה לימור אנוכי, זה היה הביטול המוחלט. עכשיו אפשר להצמיח פירות. ואז בא בית בסיוון ולוקחים את כל התפארת הזאת ומקימים איתה ממלכת כהנים וגוי קדוש. ואז יש נצח, ואז יש ירושלים. ואז לוקחים את התפארת ואת הנצח, ועולים איתו לבית המקדש, ואז יש הוד. עם שיש לו את התפארת והנצח וההוד. עכשיו יכול לפרוש כדי ליצור קדושה. עכשיו זאת תהיה פרישה של קדושה. זאת לא פרישה של התבדלות. זאת לא פרישה של התנתקות מהחיים. זאת פרישה של אנשי התפארת והנצח וההוד. וביום השלישי, ביום השלישי, נשמע את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר השם. בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. חג שמח ושבת שלום.